ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיביא שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשה שלנו, פרשות ויקל פקודי, מתחילות בעצם את סיפור עשיית המשכן, ובכך מסתיים כל ספר שמות. לאחר שפרשות תרומה תצווה, במידה מסוימת גם כתיסה, עסקו בציווי על המשכן, הנה באות פרשות המסכמות את מלאכת המשכן, פרשת ויקל ופקודי, הן הפרשות שלנו, שמתארות בפירוט רב את עשיית המלאכה. יש דרשה מוכרת מאוד של חז"ל, מובא בגמרא בברכות, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא, בצלאל הוא הגיבור הגדול של עשיית המשכן, כפי שמות התורה בפרשה בשבוע שעבר, ראה קראתי ושם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, והמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. בחרושת אבן למלות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה. ואני הנה נתתי איתו את אוהליאב בן אחי שמח למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, ועשו את כל אשר ציוותיך, את אוהל מועד ואת הארון לעדות ואת הכפורת אשר עלה ואת כל כלי האוהל. ואחר כך את השולחן ואת השולחן ואת כלה ואת המנורה התאורה, ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת, ואחר כך את מזבח העולה, ואת כל כליה, ואת הכיור ואת קנו, ואחר כך את בגדי הכהונה. פסוקים שקראתי עכשיו הם פסוקים משבוע שעבר, מפרשת כי תישא, שמתארות בעצם את הציווי על העשייה. ועשו אותו, ועשו את כל אשר ציוויתיך, את אוהל מועד ואת הארון. כבר אנחנו רואים שבניגוד לציווי של משה רבינו שמתחיל מהארון והשולחן בפרשת תרומה, ורק אחר כך עובר למשכן, למחיצות עצמן, לקרשי המשכן ויריעותיו ועדניו, בניגוד לכך, כאן מתחיל מהמשכן. בולט כאן ההבדל בין סדר העשייה או סדר הדברים שמשה רבינו מתאר לבין הסדר שקשור עם בצלאל. חז"ל עמדו על כך ואמרו דבר מאוד מעניין. בשעה שאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לי בצלאל, עשה לי משכן ארון וכלים, הלך משה והפך, ואמר לו, עשה ארון וכלים ומשכן. פה הגמרא מתארת היפוך, דהיינו מי שהפך את הסדר המקורי הוא משה רבינו. ואז המדרש כאן מתאר דו-שיח בין בצלאל למשה רבינו. אמר לו בצלאל למשה רבינו, משה רבינו, מנהגו של עולם, אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן, אתה כלים לפני הבית, המשכן בסוף, כלים שאני עושה להיכן נכניסם? שמה כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן וארון וכלים? אולי הקדוש ברוך הוא אמר לך אחרת ואתה משנה? אמר לו, השיב משה רבנו לבצלאל, שמה בצלאל היית וידעת? כיצד ידעת? והוא באמת אישר לו בכך שהציווי המקורי היה לעשות קודם משכן, ארון וכלים. הדבר הזה בא לידי ביטוי בפסוקים שאני קראתי קודם בפרשת כי תשא, בתחילת פרק למד א'. שם נאמר, כפי שקראתי, ועשו את כל אשר ציוויתיך, את אוהל מועד ואת הארון לעדות ואת הכפורת אשר עליו ואת כל כלי האוהל ואת השולחן וכו'. אם כן, בעצם, משה רבינו הוא זה ששינה את הסדר. ובצלאל ראה כאן סדר אחר. מה שמקובל לומר בהקשר הזה, שמשה רבינו מתאר את הסדר לפי ההיררכיה של החשיבות, הארון הוא החשוב, הבית הוא רק האמצעי, המקום שבו נמצא הארון. בעוד שבצלאל מייצג את חוכמת המעשה, ההיררכיה לא נמדדת לפי החשיבות, אלא לפי מבחינת התפקוד הפונקציונלי, כמובן, שקודם צריכים להכין את המשכן, את המקום שבו יהיה הארון, ולא להפך, כפי שבצלאל עצמו מנמק, משכן, איכן נכניסם, לאיכן נכניסם, אם אני אעשה קודם ארון וכלים, רק בסוף את המשכן, אז לאן אני אכניס את הכלים? דיינו, בצלאל מדבר פרקטית, ואילו משה רבינו מדבר תיאורטית, אידיאלית, אידיאולוגית. כך מקובל לומר, אבל המשך חוכמה, על פי דרכו המקורית, מבאר שהמחלוקת כאן בין משה ובצלאל נעוצה בשתי נקודות מבט שונות, שונות מהותית, לא במובן הזה של היררכיה רעיונית מול היררכיה פרגמטית, אלא בכיוון שונה לגמרי. האמת שהדברים שאומר המשך חוכמה, מצד אחד הם חידוש, אולי אפילו חידוש גדול בתפיסת בצלאל, אבל הולמים את הקו שאנחנו מוצאים אצל המשך חוכמה לכל אורך עשיית המשכן. דיברנו על כך גם בשבת שעברה, בשבוע שעבר, בנוגע למעמד הקדושה. המשך חוכמה אומר, הוא מסביר את הדברים האלה אצלנו בפרק למד ה' למד, סליחה, פרק למד ה' פסוק למד אצלנו בפרשת ויקהל, על הפסוק, ויאמר משה אל בני ישראל, ראו, קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי ובן חור למטה יהודה. נחזור אחר כך על הפסוק הזה. אומר המשך חוכמה, שבפרשת תרומה, משה מסדר את הסדר בציווי מפורט על עשיית ארון, שולחן, מנורה. משום שקדושתם, אני מצטט, קדושתם של כלי המשכן, קדושה יותר מכל פרט מאישי ישראל. כל אדם מישראל הוא קדוש, אבל, אומר המשך חוכמה, הארון מקודש יותר מפרטיות ישראל. כאן יש קביעה עקרונית מעניינת מאוד, שכלי המשכן, הארון, שולחן, המנורה, הארון אולי ככלי החשוב ביותר, הוא מקודש יותר מאדם אישי אחד מישראל. הפרט, קדושת הפרט של אדם ישראל פחותה מקדושת הכלי של המשכן, ולפחות לגבי הארון כך. אבל באופן כללי, קדושתם של כלי המשכן קדושה יותר. אולי, אין ספק שיש כאן איזשהו חידוש בדברי המשך חוכמה, לא, אולי לא היינו אומרים את זה מעצמנו, אבל המשך חוכמה תומך את הדברים האלה, אולי אפשר לתת לכך ראיה מהציווי על נשיאת כלי המקדש בידי הלוויים, שאם הלוויים לא יישאו את כלי המשכן, הם ימותו ולא ולא יראו כבלה את הקודש ומתו. כפי שאומרת התורה, אני אקרא את הפסוקים בפרשת במדבר, מיד אקרא לכם את הפסוקים, שם אומרת התורה, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים, זאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם את קודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש אל עבודתו ואל מסעו, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. דיינו, נסיעת כלי המשכן שלא כדין, שלא לפי כללי הקדושה, עלולה להמית. עלולה לשאת בעונש המוות. ולכן, יש כאן, מכאן מוציא הרש"י חוכמה, את העיקרון הזה, שבעצם קדושת המשכן, כלי המשכן, היא קדושה גבוהה יותר מהפרט. וזה דבר באמת, אני מסכים, יש כאן עניין מחודש. אין ספק שיש כאן עניין מחודש. אבל כפי שאומר המשך חוכמה, הפרטיות של ישראל קדוש, אבל שערי קדושות, קדושות יותר. יש קדושה בכל אדם מישראל. אבל קדושת ארון, קדושת משכן, קדושת כלי המשכן, יותר קדושה, דרגה גבוהה יותר, מקדושתו של אדם מישראל. כל זה נכון, בנוגע לקדושת אדם מישראל. אבל יש קדושת ישראל, שהיא לא קדושה פרטית של אדם אחד, אלא קדושה של כלל ישראל. קדושת ישראל, של עם ישראל בכללו, של מהות של כנסת ישראל, של כלל ישראל. עם ישראל בכללו, כעם, כקבוצה, לא כפרט. עם ישראל, או כלל ישראל. כאן, קדושתם עומדת מעל קדושת המשכן וחיליו, לדעת המשך חוכמה. אני אצטט, אבל כלל ישראל אין דומה להם, וכל הבריאה כולה בשביל ישראל. לכן אומר המשך חוכמה שבפרשת כי תישא, מופיעה רשימת המשכן וחיליו כסיכום כללי, בפרשה שקראנו שבוע שעבר. לכן, גם מבטו של בצלאל הוא ממוקד בכלל ולא בפרטים. בניגוד למשה רבנו שמצווה קודם על הפרטים, מבטו של בצלאל הוא ממוקד בכולל. אחרי שכפיר ראינו, קראנו את הפסוקים המכלילים של פרשת כי תישא. לא רק זה, אלא בעצם בצלאל, על פי מה שאומרת הגמרא בברכות, אמר רב יהודה מרב, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ. זאת אומרת, מה אומרת שבצלאל צרף אותיות? זאת אומרת, הוא ידע לצרף את הפרטים, הוא ידע איך להוציא מהפרטים עניין חדש, או כלשונו של המשך חוכמה, אני מצטט, היה בקי איך מהצירוף, צירוף האותיות, ייוולד עניין גבוה וחדש שאינו בפרטים. דהיינו, יש בצירוף אותיות, זה לא רק, מה זה צירוף אותיות? צירוף אותיות זה לא שאתה מחבר אותיות, אתה שם אותם אחת ליד השנייה. אלא בצירוף הזה אתה מוליד, אתה יוצר, אתה כאן בעצם מגלה או יוצר דבר חדש שלא היה כאשר כל אות הייתה בפני עצמה. זה בעצם היה המבט של בצלאל, שהיה יודע לצרף אותיות. המבט הכולל הזה, ודרך המבט הזה, הוא ראה את המשכן, כולו, במבט כללי, שהוא בעצם מקום המפגש בין כלל ישראל למקום שמיועד לשכינה. בעצם מה זה, מה זה המשכן? המשכן, מצד אחד הוא מקום המיועד לשכנו תדרשו ובת השמה, מקום שמיועד לשכינה, זה משכן, משכן הכבוד. אבל בעצם יש עניין נוסף, אולי אפילו נשגב יותר. בעצם במשכן, לא רק שנמצא הכבוד, אלא שבמשכן, בעצם, שם מיוצג כלל ישראל. והמפגש הזה, שבין כלל ישראל לבין קדושת השכינה, השראת השכינה, שם בעצם מתכוננת הקדושה של המשכן והמקדש. אני קורא עכשיו כמה שורות מתוך המשך חוכמה. בכלליות, אומר המשך חוכמה, בפרשת כי תישא כתוב משכן קודם, שזה עיקר הכוונה שהמשכן, שכלל בני ישראל באים בתוכו, המשכן הוא המקום שבו כלל ישראל באים לידי ביטוי בעבודתם, והוא מקודש יותר ממקום המיועד לשכינתו יתברך, שכללות עדה קדושה אין לה שיעור. דברים נועזים וחדים. מה יותר קדוש? דברים, אלמלא היה כותב אותם המשך חוכמה, קשה היה לומר אותם, ואפילו האמת שזה תלוי בגרסאות שונות, אני קראתי כאן כללות עדה קדושה, כלל בני ישראל, משכן שכלל בני ישראל באים בתוכו, מקודש יותר ממקום המיועד לשכינתו יתברך. יש גרסאות שכתוב במקום, נדמה לי שהגרסה יותר ממקום. ובכך יש קביעה דרמטית שהמשכן, בעצם שמייצג את כלל ישראל, הוא מקום מקודש יותר מהמקום שמיועד לשכינה, שכלל ישראל לא נמצאים בו. מעלתה העליונה של קדושת המקדש והמשכן לדעת המשך חוכמה, היא בעצם בהיות המשכן מקום לכלל ישראל. זוהי מעלה שהיא יותר גבוהה מהיות המשכן בית אלוקים. יש פה דבר מדהים. אבל זה בעצם הולך בעקבות מה שדיברנו בשבוע שעבר לקדושת המקום. זה ממשיך את הקו של המשך חוכמה. שאין קדושה בעצם, שאין קדושה במקום. או כפי שאני אצטט ממה שדיברנו בשבוע שעבר, כל הקדושות הם הפרטי וסניפי התורה ונקדשו בקדושת התורה. עיקר קדושת המשכן והמקדש לדעת המשך חוכמה זה קדושת, הקדושה במובן הלאומי, קדושה של כלל ישראל, של עם ישראל. במובן של הקדוש ברוך הוא לא צריך את המקום הזה. ולא רק שהוא לא צריך את המקום הזה, המקום לא מתקדש בו, אלא מתוקף קדושת כלל ישראל. אלא מתוקף מה שהתורה אומרת לקדש. לא מצד עצמו. זאת התפיסה שמביא אותה לידי ביטוי בצלאל. בצלאל שיודע לצרף אותיות, לא מסתכל על הפרט מישראל, הוא מסתכל על כלל מישראל, על כלל ישראל. כשהוא מסתכל על כלל ישראל, הוא רואה את העיקר במשכן, כי המשכן הוא המקום שאליו מתכנסים כלל ישראל, גם אם לא פיזית כולם, אבל הוא מבטא את המקום שאליו כל ישראל, כל עיני ישראל נשואות, הוא המקום שבעצם עבודת כלל ישראל לעשות בו, הוא המקום החשוב ולכן הוא מתחיל בו קודם. זאת לא שאלה פונקציונלית כמו שרגילים לפרש, אלא בצלאל על פי המשך חוכמה מסתכל בנקודת מבט של חיבור הפרטים, של צירוף האותיות, של תפיסה כללית יותר ממה שמשה רבינו מייצג. זה מה שאומר לו משה שמה בצלאל היית. בצלאל בעצם מסתכל בתפיסה כללית, ובתפיסת כללית אומר המשך חוכמה, הדבר הקדוש ביותר זו קדושת כלל ישראל, שבא לידי ביטוי בזה שהמשכן הוא המקום ששם מיוצגים כלל ישראל. זה הדבר, ואת המסר הזה רוצה להעביר בצלאל. אבל משה רבינו מאמת, או באלף או בעין, מאמת את קדושת כלי המשכן עם קדושת הפרט מישראל. ולכן שם אהרון קדוש יותר, ולכן שם מתחילים מן הכלים שכמובן בראשם אהרון. יש כאן דבר מעניין נועז, במידה רבה מאוד, דברי המשך חכמה הללו הם המשך של הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, לא כל כך על חטא העגל כמו על תפיסת הקדושה של המשך חכמה, שאנחנו קטעים ממנה מביאים לאורך דיוננו בפרשות האלה, וייתכן שעוד נמשיך להזכיר אותה. מכאן אני רוצה לעבור להערה נוספת של המשך חכמה ששוב פועלת באותו קו, ואני שוב מדגיש שיש מוטו מאוד מרכזי, או נושא אחד, שמעסיק הרבה את המשך חוכמה בפרשת המשכן ועשיית המשכן, הוא עניין הקדושה וההגשמה של עניינים של קדושה, היחס בין חומר לרוח, תפיסת הקדושה של מקום, אל מי שבעצם הוא זה שנושא את המקום, כפי שראינו אז לגבי בדי אהרון. הדברים האלה מאוד מעסיקים את המשך חוכמה לאורך כל הפרשות, מתרומה עד פיקודי, ועוד נראה גם בספר ויקרא. ובהקשר לכך, מאיר המשך חוכמה הערה מאוד חשובה בפרשתנו. תורה אומרת בפרשת ויקל בתחילת פרק למד זין, אומרת התורה את הפסוק הבא: ויעש בצלל את הארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו והמה וחצי רוחבו והמה וחצי קומתו, ויצפהו זהב טהור וכו'. מאיר תשומת ליבנו המשך חוכמה שבשאר כלי המשכן לא נאמר שבצלאל עשה אותם. מדוע דווקא בארון התורה כביכול מטביעה את החותם של בצלאל על עשיית הארון יותר מאשר כלי המשכן האחרים? בשום כלי אחר לא כתוב ויעש בצלאל את השולחן, או ויעש בצלאל את המנורה, את המזבח, ואילו אצל הארון נאמר, כפי שקראתי, ויעש בצלאל את הארון, עצי שיטים וכו'. משך חוכמה מציע בעצם שלוש תשובות ליישב את או להספיר את פשר הדבר הזה. התשובה הראשונה היא פשוטה. על פי חז"ל, בבית שני עשו את כלי המשכן, בנו אותם מחדש, לבד מן הארון. הארון נגנז על פי חז"ל, כפי שאומרת הגמרא ביומא, והוא נמנע בין חמישה דברים שלא היו בבית שני, והוא יגנז עד היבנותו של הבית השלישי במהרה בימינו. ולא עשו אהרון אחר על פניו. למה? מסביר המשך חוכמה, משום שאהרון בעצם תלוי בלוחות שבו, בלוחות העדות שבתוכו. או בלשונו של המשך חוכמה אני מצטט, אינו אהרון עד שייתן בו את העדות. וכיוון שבמקדש שני לא היה בלוחות, לא היה בו ארון. דיינו, אין טעם שיהיה ארון ללא לוחות. אין טעם שיהיה ארון ללא תוכן פנימי. לכן, בעצם נותר רק הארון של בצלאל, הארון המקורי, ארונו של בצלאל המקורי, שבו נכנסו הלוחות, הוא שקיים לדורות. ואין ארון אחר שקיים לדורות. משום כך, התורה רומזת על כך, ויעס בצלאל את הארון, עצי שיטים, המתיים וחצי, דהיינו, הארון הוא רק הארון של בצלאל, לא יהיה ארון אחר מלבדו. זאת תשובה אחת. התשובה השנייה, שמשך חוכמה עצמו מנסה להשיב, היא תשובה קצת קצרה, אולי כמעט לקונית, אומר אותה בקיצור נמרץ, אנחנו נצטרך להסביר אותה. ואני מצטט עכשיו את דברי המשך חוכמה. ואולי הקפיד הכתוב שלא יעשו לדורות ארון וכרובים, רק זה שעשה בצלאל. היינו, לא, עד כאן ציטוט. לא בגלל הלוחות, כפי שאמרנו קודם, שלכן גם הארון נגנז ולא בנו ארון אחר. אלא לא, 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 לא משום שארון תלוי בלוחות, אלא משום שהארון מצד עצמו, הארון והכרובים, צריכים להיות הארון שדווקא בצלאל עשה אותם. אני אצטט מהמשך חוכמה. דינו לדורי דורות. סליחה, זה לא ציטוט. זה לא ציטוט, זה טעות שלי. אבל הוא אומר, אולי הקפיד הכתוב, אני עכשיו אצטט, הקפיד הכתוב שלא יעשו לדורות ארון וחובים, רק זה שעשה בצלאל. זאת תשובה קצרה מאוד. משך חוכמה בעצם סותם כאן, הוא לא מפרש, מדוע דווקא, למה דווקא ארון שעשה בצלאל? קודם הוא פרש מדוע, התלות בלוחות היא מובנת. למה דווקא ארון שעשה בצלאל הוא ארון שקשר לבוא בבית השם? הוא לא מפרש, אבל זה אולי הוא מוציא, ואולי אפילו מחדש דין להלכה, מתוך משמעות הפסוק הזה, שהתורה מייחסת את עשיית הארון, ודווקא את הארון לבצלאל, לעשייתו של בצלאל. בתשובה השלישית, המשך חוכמה מבאר בעצם את ביתר הרחבה, דווקא את החשיבות האישית שיש לבצלאל בעשיית הארון. זה כאן מאוד מעניין. והיא כמובן על פי דרכו, והיא לא מפתיעה, משום שהיא דרכו, היא הולמת את דרכו העקרונית המוכרת לנו כבר של המשך חוכמה, בנושא הזה של טהרת המחשבה. יש כאן שאלה יסודית, זה קשור לנושא היסוד. אתם זוכרים שאנחנו כבר דיברנו על החששות של המשך חוכמה, מפני אלה שטועים בהבנת משמעות הקרובים, דיברנו על כך פרשת משפטים. כפי שהגמרא גם מביאה בשמו של ריש לקיש, בשעה שדיברנו על כך, גמרא ביום הנון ד', בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו קרובים המאורים זה בזה, הוציאון לשוק ואמרו, ישראל הללו שברכתן ברכה וכללתן כללה, יעסקו בדברים הללו, מיד יזילום, זלזלו בהם, בקרובים. יש איזה חשש לזלזל בקרובים. מה זה הקרובים האלה? זה סוג של, 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 של הגשמה לא מתאימה. וכפי שזלזלו בהם, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל. המשך חוכמה גם חושש מזה. ראינו על כך פרשת משפטים. שיש עזרה מיוחדת של איסור עבודה זרה אחרי המפגש עם הקרובים. אבל כאן, בפרשה שלנו, פרשת ויקל, החששות הללו מתגברים משום שהם באים אחרי חטא העגל. וכאן יש מקום ליתר חשש. ואני מצטט. ואם כן חשש השם יתברך, שמא אחרי שחטאו בעגל, שמא כשיעשה אחד את הארון, יבוא להרער איזו מחשבה זרה הנוטה לדרכי התלסמאות ועצביהם. אחרי חטא העגל, אחד יעשה את הארון, יעשה את הכפורת והקרובים, הוא כבר יחשוב מחשבות זרות. הוא יסטה מטהרת האמונה, הוא יחשוב אולי יש משהו בקרובים האלה, איזה חס ושלום אלוקות, חס ושלום מרכבה לאלוקות. זה דבר מסוכן מאוד. אנחנו כבר אחרי הפגם, אחרי חטא העגל. והתשובה לחששות הללו, שהייתי אולי אומר בצורה כמעט ספרותית, שהמשך חוכמה מאוד חושש מפניהם. התשובה לכך נמצאת באישיות המיוחדת של בצלאל. כאן המשך חוכמה מבאר, על פי מסורת חז"ל, שהסבא של בצלאל, חור, בצלאל בן אורי בן חור, אבי אביו של בצלאל, הוא קינה לשם בעשיית העגל, והוא מסר את נפשו על כך. כך אומרת הגמרא בסנהדרין, הרגו אותו על כך שהוא מחה, הוא קינה, והוא מסר את נפשו, והרגו את חור כדי לעשות את העגל. בעצם, כאן מוצא משה חוכמה בעצם מושרשות מאוד עמוקה של התנגדות לעגל, וזה בעצם מבטא התנגדות לכל גילויים של עבודה זרה שהעגל מסמל. לכן, הקדוש ברוך הוא בוחר בבצלאל הנכד, שהסבא שלו נהרג, זה שהוא מיכה על עשיית העגל. אם כן, אומר המשך חוכמה, שבעצם מצד החינוך והטבע, אני אולי אצטט, לכן בחר בבצלאל שאבי אביו נהרג על אשר מיכה בעשיית העגל. אם כן, מצד החינוך והטבע, שהוא שונא כל הנוטים אחרי ההבל, יש פה איזו חריזה ספרותית, הבל עגל, וציור שום דמות ותמונה, ובל יבוא לשום מחשבה זרה כלל, בגלל שהוא שייך לאיזשהו חינוך של טהרת האמונה. ולכן כתב, ויעש בצלאל את אהרון, שהוא לבדו עשה את אהרון בלי שום סיוע. כאן המשך חוכמה אומר, ויעש בצלאל את אהרון, לא כמו שהוא יפרש בפירוש הראשון, שרק בצלאל יכול... אף אחד אחר לא השתתף עם בצלאל בעשיית אהרון, כי רק מי שהוא נקי מכל חשש של סטייה, של הגשמה, של עבודה זרה, רק הוא יכול לעשות אהרון וקרובים. זה דבר מאוד מאוד מעניין. אבל זה מבטא את המאמץ, את הפרויקט הגדול של המשך חוכמה. שלא להדביק למשכן ולמשכן ולחיליו, חס ושלום. לא להדביק גשמות, לא להדביק... חס ושלום, דמות פסל, חס ושלום. אבל בכך גם הלא די. ההקפדה על עשיית אהרון בידי בצלאל לבדו עדיין לא פותרת את הבעיה. נכון שבצלאל הוא איש שקיבל חינוך טוב. סבא שלו, כפי שאמרנו, מסר את נפשו על העגל, חור. אבל התורה מחייבת מחשבה בהירה וטהורה. מחשבה שהיא נקייה מדמיון, כוזב. משך חוכמה שם לב לדבר נוסף. לפני החטא, לפני חטא העגל, אמר השם למשה, על בצלאל, אומרת התורה, בפרשת כי תשא, לפני, כשמתואר לפני החטא, אומרת התורה, ואמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. ואילו אחרי העגל, מוסיף משה בשבח של בצלאל דבר שלא נאמר קודם. וימלא אותו רוח אלוקים ולחשוב מחשבות בכל מלאכת מחשבת. כאן בפרשת ויקהל. הסתכלו כאן בפרק למדי, למד א', למד ג'. לחשוב מחשבות בכל מלאכת מחשבת. זה חדש. אומר המשך חוכמה, לחשוב מחשבות בכל מלאכת מחשבת. זה ביטוי שמשה הוסיף אחרי חטא העגל. למה? אומר המשך חוכמה. אני מצטט. לפי שזה היה לאחר העגל, ואז המלאכה היה צריך להיות תאורה גם במחשבה, שלא יערערו שום ציור גשמי, ותבנית דמות כלל. זה מלאכת מחשבת, שהמחשבה תהיה תאורה, ברורה ונקייה. עד כאן ציטוט של המשך חוכמה. יש כאן רגישות יתר, דווקא בנושא הזה, הנושא היסוד הזה, שהמשך חוכמה מאוד מאוד חושש מפניו. ולכן התורה מקפידה על מחשבה נקייה, דווקא על בצלאל. ועדיין, רוחו של בעל המשך חוכמה לא שקטה. עדיין. אולי נותר שמץ ממחשבת פיגול של עבודה זרה מבין הקרובים בקודש הקודשים. וכאן, עדיין הקרובים יש משהו שמבריקן, אני חושב שהמשך חוכמה מגיע לאיזשהו באמת צעד מאוד 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 מרחיק לכת. אני חושב יש כאן צעד מאוד מאוד מרחיק לכת. המשך חוכמה כאן חושף לפנינו חשש כבד שעדיין הבעיה לא נפטרה. ואתם יודעים מתי הבעיה תיפטר? בחורבן. הגמרא מספרת ביומה, שלאחר החורבן יצא אש מדמות גור של הריות מבית קודשי הקודשים. נפק גוריה, בית קודשי הקודשים. והנביא פירש להם שהגור הזה, זה יצר עבודה זרה שהתבטל. המשך חוכמה אומר שהדברים האלה הם נוראים, אני מצטט, נוראים. מה? אומר המשך חוכמה, שהגור הזה הוא אותם שיירי פיגול של מחשבת עבודה זרה שחדרה למקדש. אלמלא היה כתוב במשך חוכמה, לא הייתי אומר, אבל אני מצטט, אולי כיוונו לזה, הכוונה חזל במליצתם הנוראה, דנפה כגוריה מבית קודש הקודשים. עדיין החשש שלא יפרשו נכון את הקרובים, היה קיים, והוא התבטל רק לאחר החורבן. זו אמירה מאוד מאוד נוקבת. עד כמה הדבר הזה מסוכן, שאפילו בצלאל, החניך המעולה, אפילו אם הוא הוכתר בלחשוב מחשבות על ידי משה, מחשבות נקיות וטהורות וזכות, וגם זה עדיין לא הספיק. כי בעצם יש פה איזה חשש של הגשמה. תראו איזה מאמץ עושה משך חוכמה. לאורך כמה פרשות, לטהר את הקרובים משמץ של הגשמה. ובעצם לטהר את האמונה. זה המאמץ הגדול של משך חוכמה. כהשלמה לכך, אני אסיים בעוד דערה מעניינת של המשך חוכמה. המשך חוכמה אומר, שם לב למה שהתורה מתארת את את בצלאל, את הייחוס שלו, ייחוס של בצלאל. אז התורה אומרת, כפי שקראנו, ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. ראו משה בני ישראל, ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. הקריאה הזאת של כל הייחוס עד יהודה, עד אבי סבו, בצלאל, בן אורי, בן חור למטה יהודה. מדוע זה כל כך חשוב? אז נכון, אנחנו יודעים שהייחוס זה דבר חשוב. אבל המשך חוכמה רואה בזה עניין נוסף. דבר, כפי שראינו קודם, המשך חוכמה טוען שאבותיו של בצלאל אופיינו במסירות נפש. הראשון מצאנו את נחשון בן עמינדב מיהודה שקפץ לים ראשון. המשך חוכמה דיבר על כך, ואנחנו מכירים דברי חז"ל על כך. הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו. נחשון בן עמינדב קפץ את הקפיצה הנחשונית שמלווה במסירות נפש לתוך ים סוף. חור חרף את נפשו למות במחאה שלו על עשיית העגל. יש חשיבות לאופי הזה, לחינוך למסירות נפש. למה? היה בצע חסיד טען, טענה עקרונית, הוא טען, והמשך חוכמה מאמץ את הטענה הזאת, שהחקירה תעכב ברצון פנימי מלמסור נפשו על קידוש השם יתברך. זאת אומרת, ככל שאמונת המאמין היא פשוטה יותר ותמימה יותר, לא על בסיס פילוסופי, לא על בסיס דרישות וחקירות, כך, אני מצטט, תלהט נפשו ורוחו, אני מצטט, ויסכין עצמו למסור את נפשו לשם שמיים. אבל, לעומת זאת, אם בעל האמונה היא שאין על בינת השכל, על הפילוסופיה, על הידיעה, על המחקר, הוא יתקשה להשליך נפשו מנגד בעת מבחן. לכן יחס הכתוב, על פי המשך חוכמה את בצלאל, לאבותיו שהם מקדשי השם, לומר את המסר הזה, אני מצטט, בעבור זה שלא חקרו, ולא נתחכמו יותר מדי, מה שאפשר להם באמת למסור את הנפש, כמו חור, הרי חור היה יכול להתחכם להגיד זה, לא ממש עבודה זרה, אם כן מתכוונים, לא מתכוונים. לכן וימלא אותו בחוכמה ובדעת, ואבן. כלומר, חוכמתו ודעתו, שהתורה מציינת באופן מופלג של בצלאל, הם לא יהיו לו לרועץ בעוצמת האמונה ומסירות הנפש. כי הוא אמון על מסורת מסוימת שיש שם מסורות נפש, ולכן מובטח לבצלאל על ידי השגחה עליונה, שהוא לא ינטש, שלא ייטוש בעצם את המסורת המיוחדת הזאת. זה העניין שבעקבות דברי עדות היבץ החסיד, זה ספר שמתייחס גם לגירוש ספרד, שבעצם מזהה איזושהי, את החקירה, את הפילוסופיה, איזושהי גרירות דתית מסוימת. ואומרת התורה שלבצלאל זה לא יקרה. ראינו כאן עניין, אומר המשך חוכמה ואבן, ראינו כאן, אפשר לסכם, את המעמד של המשך חוכמה, מצד אחד, לתאר את האמונה בכלי המקדש, מצד שני, להעצים את אישיותו של בצלאל, לא רק איזשהו איש בעל ידיים טובות, אלא איש בחוכמה, דעת, ובכל מלאכה דיינו בצלאל, הדמות של בצלאל על פי המשך חוכמה, היא דמות ערכית, רעיונית, יותר מאשר דמות של איש ביצוע. הראייה הכוללת של בצלאל, טהרת האמונה של בצלאל, מסירות הנפש של בצלאל, כל אלה מכשירים אותו ליסיעת המשכן וחיליו, שנזכה לבניית בית המקדש במהרה בימינו, אמן.